אתם עם SBS בעברית. שלום לכם, כאן איזימן מישראל. שוב אני מביא ל-SBS בעברית את חדשות העבר, החדשות הגדולות של השבוע הזה לפני שנים. כמו תמיד, זה יהיה מסע בין מקומות שונים, בין אירועים מתחומים שונים, וכמובן בשנים אחרות על פני הרצף ההיסטורי. נצא לדרך מכאן לאחור. אני פותח בשבוע הזה בשנת 1929. השבוע הזה, בדיוק לפני 96 שנים, נרשם עוד שיא של ראשוניות בגילוי העולם, כאשר חלוץ התעופה וחוקר העולם ריצ'רד בירד טס טיסה ראשונה וחלוצית מעל הקוטב הדרומי. כאשר רשם את ההישג הזה, כבר היו מאחוריו הישגים לא מבוטלים, בהם טיסה מעל שמי גרינלנד ב-1926, טיסה שנחשבת היום שנויה במחלוקת באזור הקוטב הצפוני, גם כן ב-1926, וגם בעקבותיו של צ'רלס לינברג, הוא רשם לזכותו חצייה של האוקיינוס האטלנטי. אבל כאמור, השבוע בשנת 1929, אחרי הכנות ארוכות מאוד, טס עם טייס משנה ועוד שני אנשי צוות מעל הקוטב הדרומי. על ההישג הזה הוא ענק לו איתור צלב הצי האמריקני וגם דרגת תת-אדמירל. כך היה האיש הצעיר ביותר שזכה עד אז לדרגה הבכירה הזאת. שנים רבות אחר כך התראיין בתוכנית טלוויזיה בארצות הברית וסיפר מעט מהחוויה ומההישג שלו בחקר העולם וספציפית בחקר הקוטב הדרומי.
Well, it's a little risky, but nothing like it used to be with the old slow planes. And the small cruising radius where we had to put down bases. We replaced the dog teams, and of course that was a big improvement. Pretty cold. There's only one permanent resident, that's the emperor penguin. The little ones live further north. I tell you one reason they're interested. It's by far the most valuable, important place left in the world for science. But more important than that, it has to do with the future of the nation, those to come after us, or even during your lifetime, because it happens to be an untouched reservoir of natural resources.
ריצ'רד בירד, האיש שקרא לטבע יצירת האומנות הנשגבת ביותר, האיש שאהב את מרחבי השלג שאין בהם שום דבר מלבד שלג. עוד אמר שהוא אוהב את סימני החיים במקום שאין בו כמעט חיים, אבל יותר מכל הוא אהב את האתגרים שיש במקומות כאלה, ולכן העיז ויצא למקומות שכנפי המטוסים, מטוסי בוכנה ראשונים די פרימיטיביים בימים ההם, לא הגיעו אליהם עד אז. זה סוג החיים היחיד שהוא רוצה, כך נאמר עליו בפס הקול של סרט שתעד מעט מחייו, ובמיוחד את האירוע שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הטיסה הראשונה מעל הקוטב הדרומי. בהמשכו של הסרט נחשפו פרטים על ההכנות לאותו מסע שבסיאו ב-28 בנובמבר 1929 טס מעל המקום שלא רק כף רגל לא דרכה במרביתו, אלא אף מטוס עוד לא טס עד אז מעליו. כמעט שנה הוא היה באזור ולקראת הטיסה הוא עלה הציוד כולל אבן מקברו של טייס המשנה שליווה אותו במסעותיו הקודמים, ואיתו היה גם צלם שתעד את האירוע. לצערנו בטכנולוגיות של אז זה היה תיעוד בלי קול בסרט אילם בלבד. והתאריך שהזכרנו נקבע משום שתנאי מזג האוויר אפשרו טיסה מסוכנת פחות מאשר בימים אחרים. הגיבור של העולם השבוע בשנת 1929. ועכשיו את השבוע בשנת 1933, השבוע זה היה לפני 92 שנים, בא הקץ לתקופת היובש בארצות הברית. בא הקץ במידה רבה גם לעולם הפשע של אז שניסה, והצליח לא פעם להתגבר על החוק שאסר מכירת אלכוהול. יומן קולנוע של אז תיאר את האירוע ששימח לא רק את מי שאהב את הטיפה המרה.
Prohibition's finished. The man who started it all, Andrew J. Volstead, as he looked when his Prohibition Enforcement Act launched the 14-year battle to regulate the habits of 120 million people. The rum-running era opens. The Coast Guard trains its guns on liquor smugglers, desperately risking their lives for the rich returns from bootleg booze and its illegal cargo confiscated. But although hundreds of boats are taken each year with lives lost on both sides, the flood pours in. Down sewer go thousands of gallons, but it's only a drop in the bucket. Franklin D. Roosevelt, just nominated, seals Prohibition's doom with these stirring words.
This convention wants repeal. Your candidate wants repeal. And I am confident that the United States of America
חוק היובש סופו השבוע בשנת 1933, אחרי הכל נשיא חדש אז, רוזוולט, וזה מה שהבטיח במסע הבחירות שלו. האפשרות לרכוש אלכוהול שהייתה חוקית בעקבות האירוע הזה, שינתה את פניה של אמריקה, כך אמרו היסטוריונים. היה מי שאמר, אמריקה העצובה, בעיקר אחרי השפל הכלכלי הגדול של אוקטובר 1929, עכשיו אפשר היה לשתות באופן חוקי. לפני 70 שנה בדיוק, וזה אומר שאני מדלג עכשיו אל השבוע בשנת 1955, עשתה אישה אחת אפרו-אמריקנית היסטוריה בארצות הברית. רוזה פארקס, אז אישה בת 42, סירבה לפנות את כיסאה באוטובוס במדינת אלבמה בארצות הברית. לפנות אותו לאדם לבן. היא נאסרה, נשפטה והורשעה בהפרת הסדר הציבורי. בימים ההם נהוג היה שחלקו הקדמי של האוטובוס יועד לאזרחים לבנים, והשחורים נדרשו לשבת רק בחלקו האחורי. פארקס אמנם ישבה בחלקו האחורי של האוטובוס, אבל כאשר התמלא החלק הקדמי, ביקשו הנהגים מהאפרו-אמריקנים לפנות את מקומם לטובת האזרחים הלבנים. בעקבות מעצרה הוביל הקומר מרטין לותר קינג את חרם האוטובוסים של מונטגומרי, והמחאה אכן שינתה את פני ההיסטוריה. חברת האוטובוסים ביטלה את מדיניות ההפרדה הגזעית. בינתיים רוזה פארקס הגישה ערעור לבית המשפט העליון, ושם נקבע שההפרדה הגזעית באוטובוסים עומדת בניגוד לחוקה האמריקנית. הנה דברים שאמרה פארקס בעקבות האירוע שהפך אותה לסמל ולחלק מהמאבק לשוויון זכויות של האוכלוסייה האפרו-אמריקנית.
About 6 o'clock in the afternoon, I boarded the bus downtown in Montgomery on Coates Square. When I got on the bus, the rear was filled with colored passengers, and the driver noted that the front of the bus was filled with white passengers, and there would be two or three men standing. He looked back and asked that the seat where I had taken, along with three other persons, one in the seat with me, the other passengers very reluctantly gave up their seats, but I refused to do so.
Rosa Parks, בשעה 6 בערב הייתי בדרך הביתה, בתחנה השלישית הלבנים מילאו את האוטובוס, והכיסא שבו ישבתי היה הראשון בשורה שנועדה לאוכלוסייה השחורה. הנהג הביט לאחור וביקש שהכיסא שעליו ישבתי עם עוד 3 אחרים יפונה וינתן לנוסע לבן. הבהרתי שלא מדובר בכיסא שנועד ללבנים כפי שפורסם בהמשך, כך אמרה ברעיון ששמענו. הקומר מרטין לותר קינג עצמו דיבר על אותו אירוע שלפני 70 שנה בדיוק.
The Negro passengers on the city bus lines of Montgomery have been humiliated, intimidated, and faced threats on this bus line. Just the other day, one of the fine citizens of our community, Mrs. Rosa Parks, was arrested and taken down to jail, taken from the bus.
היסטוריה בכל הנוגע לשוויון זכויות לאוכלוסייה האפרו-אמריקנית, השבוע לפני 70 שנה בדיוק. ניכנס לשבוע בשנת 1967, בדרום אפריקה פריצת דרך רפואית. פרופסור קריסטיאן ברנארד השתיל בפעם הראשונה בתולדות הרפואה לב אדם במקום ליבו החולה של מטופל. ברנארד השתיל את ליבה של צעירה שנהרגה בתאונת דרכים בחזהו של חולה מבוגר, לואיס ושקנסקי, אז בן 54, וסלל את הדרך למנתחים ברחבי העולם. כך אמר לאחר הניתוח.
Well, I think the organs that were affected is the kidneys, in that they showed the disturbed function. These are gradually returning to normal. The liver was swollen and showed, for example, the patient was jaundiced before surgery, and chemical tests showed that he's gradually losing his jaundice. I think to some extent the brain was affected in that he was depressed and not feeling well, and now he's, as I said, euphoric. Probably this indicates a better blood supply to the brain too.
כן, אמר פרופסור קריסטיאן ברנארד במסיבת עיתונאי מצולמת, אני חושב שהאיברים שנפגעו היו הכליות, והן חוזרות בהדרגה לתפקוד נורמלי. המוח הושפע גם הוא, אבל עכשיו הוא באופוריה. כל זה הוסיף מלמד, ככל הנראה, על הספקת חמצן גם למוח. קשה לחזות את ההמשך כאשר אין לך ניסיון קודם בדברים שכאלה, אמר. אבל הוא הוסיף שהמנותח ושקנסקי יזכה לחיים ארוכים יותר מאלה שיכולים היו להיות לולי נותח. יהיו לו, סיים קריסטיאן ברנארד, חיים נוחים יותר. למרבה הצער, ושקנסקי נפטר 18 יום אחרי הניתוח, הוא נפטר בעקבות זיהום, משום שקיבל מינון גבוה של תרופות המדכאות את המערכת החיסונית בגופו. עם זאת, מדובר בצעד חלוצי כאמור שהוכיח כי אכן אפשר להשתיל לב, וגם איברים אחרים. פריצת הדרך של פרופסור ברנרד בבית החולים נרשמה לדורות בתולדותיה של דרום אפריקה, כך כתבו כבר אז בעיתונים. הטלוויזיה שם מהרה לראיין את אחת האחיות מתוך צוות של 30 איש שהיו מעורבים בניתוח המורכב.
I remember very well Professor Barnard bringing the heart in this theater from the donor theater, which he'd excised himself, putting it in a basin of cold saline, and then putting Mr. Washkansky on bypass so that he could start sewing in the heart into Mr. Washkansky's chest. When he cut Mr. Washkansky's heart out, and I got the opportunity to peep over the drapes, and I looked inside and saw this empty chest of this man without a heart in it, I thought it was really scary. I couldn't believe it, that just this machine was keeping this patient alive without his heart. It was a bit like science fiction.
כן, זה נראה כמו מדע בדיוני, כך אמרה אחות שהייתה שותפה לניתוח הראשון אי פעם להשתלת לב. השבוע כאמור לפני 58 שנים בדרום אפריקה. ועוד משנות ה-60, השבוע לפני 56 שנים, 1969, הסתיים בכותרות ממש לא מוזיקליות, פסטיבל הרוק באלטמונט, קליפורניה. המופע הזה נעל את שנות ה-60, כך אמרו עליו, או במילים פחות עדינות, הרג את התמימות של העשור ההוא. במקום צלילי מוזיקת רוק של להקת הרולינג סטונס ואורחיה, אומנים כולם מהשורה הראשונה, הכותרת שיצאה משם הייתה, אם נתמצת במילה אחת מהכותרות של אז, אסון. בעת שהסטונס נעלו את הפסטיבל, הם היו האחרונים שהופיעו בו, חדרה לאזור כנופיה של רוכבי אופנועים, ששמם מלאכי הגיהנום. והם, שנזכרו להבטח את המקום, רצחו בדקירות סכין מעריץ. למרבה הכאב, הוא היה אפרו-אמריקני, מה שעוד יותר סיבך את העניין. האירוע היה לקוי, אמרו אחר כך, אבל הרצח האפיל על צלילי הרוק, והאירוע שהוגדר עוד לפני שהתחיל, כאירוע המכונן בהיסטוריה של הרוק'נ'רול, הפך, אמרנו, לאירוע שסגר עידן של פסטיבלים. נזכיר, היו בו 300 אלף איש, אבל שלא כמו וודסטוק, עם כל הקשיים שהיו בו וחוסר התכנון, זה לא היה אירוע של אהבה, אלא אירוע שהסתיים בכאב. הנה הקולות המקוריים מאז.
Hey people, hey people, come on, let's be cool.
If you move back and sit down, we can continue and we will continue.
אז הבטיחו אחרי הרצח שימשיכו לשיר, אבל המוזיקה נקטעה, שמענו, ואותם מלאכי הגיהנום, הם נזכרו לשמירה על המתחם, כי המשטרה סרבה ליטול על עצמה את הבטחת האזור. אז בהמלצת חברי להקת Grateful Dead, נבחרו המלאכים המפוקפקים האלה, כדי לשמור. הם נזכרו במחיר של $500, אספקת בירה וכניסה חינם לאירוע. אבל כאמור, הם רצחו את הנער, בן 18 בלבד, ששמו מרדית הנטר, שנקלע לתגרה איתם. להגנתם טענו שהוא שלף אקדח מולם, אבל לא ברור אם עשה את זה לפני או אחרי שהוא תקף. והשאלה הזו נותרה עדיין בלי תשובה החלטית. כך או אחרת, מה שקרה שם זה לא מה שתוכנן. המוזיקה שהושמעה שם די נשכחה ונותרה הכותרת רצח. ובקצרה, מה שהיה השבוע לפני בארץ ישראל. השבוע ב-1920 נוסדה רמת גן. סתיו אותה שנה, תושבים ראשונים רכשו את האדמות במסגרת אגודה ששמה היה עיר גנים. כוונתם הייתה ליצור יישוב עירוני גם עם גנים. ומכיוון שחלקו של היישוב נמצא על גבעה, נבחר השם רמת גן. השבוע לפני 87 שנים, 1938, עלו על הקרקע ארבעה יישובים במסגרת חומה ומגדל. היישובים כולם קיבוצים, נווה איתן, כפר מסריק, אילון וכפר רופין, הוקמו בשיטת ההתיישבות המהירה של אז, בין לילה או במהלכו של יום אחד, כאשר מגדל השמירה הובא מוכן אל שטח ההתיישבות, והחומה שמסביבו נבנתה מיד עם העלייה לקרקע. באותו השבוע הוכלסו גם יישובים אחרים שהוקמו באותו שבוע ממש, גם כן בנובמבר 1938. וכך היו המוסדות המיישבים גאים לציין שכמעט ביום אחד עלו על הקרקע 6 נקודות התיישבות חדשות. וזהו, עד כאן המסע השבועי לאחור אל אירועים אחדים שבחרתי מתוך שפע גדול של התרחשויות היסטוריות. כולן נרשמו בספרי ההיסטוריה ובתולדות העולם השבוע לפני שנים. בעוד שבוע בדיוק, מסע נוסף מכאן אל העבר. כאן איזימן, שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.